היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן ואני מאמנת כושר אישית, הוליסטית ובודי פוזיטיבית וסטאג'רית לפסיכותרפיה גופנית. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי. פעלתי כדי להתיישר אל הנרטיב התרבותי שהשתלט על כל פיסה בחיינו ולכך גם בחיי. אבל ככל שהתאמתי את עצמי, כך התרחקתי מעצמי ומהרווחה והבריאות שלי. בעקבות מסע ארוך של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו. בריאות בהסתכלות מורכבת, דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והביטוי והאינטגרציה שלה עם ובגופנו, חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, במגזין האינטרנטי שוונג ובתקשורת הכתובה. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעיי ולדבר ולקשר בין מחוזות אלו. מדי פרק, ארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות וספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. היום אירחתי את טל חמרה ססון הנהדרת, תזונאית קלינית ומטפלת רגשית באכילה רגשית והתקפי אכילה. דיברנו על אוכל, רגשות, בריאות ורווחה, ואיך ניתן להגיע לחיים נעימים ומיטיבים יותר, לא למרות, אלא ביחד עם הקשיים והאנושיות הקיימים בנו ובחיינו. בואו נתחיל. אולי זה כבר יהיה הפתיח. היי טל, מה קורה?
מה קורה?
בסדר, מה שלומך? איזה כיף שאת פה.
וואי, הכי כיף להיות כאן, באמת.
יש, נכון שכיף פה?
ממש, קודם כל לראות אותך במציאות.
נכון. התפלאת מכמה שאני נמוכה, זה הפתיע אותך?
לא.
אני חושבת שאני יותר גבוה?
לא, 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 ממש לא.
תמיד שרואות אותי כזה.
אני מרגישה שלא התעסקתי בזה.
תמיד שרואות אותי כזה, יו, את ממש נמוכה, לא יודעת שאת כזה נמוכה. והלכו לי, תמיד אומרים לי, הפוך, וואי, הוא הרבה יותר קטן במציאות. אלא, הוא לא הפוך, הוא הרבה יותר קטן במציאות. כן. אז כיף שאת פה ממש. אני ממש שמחה, אני עוקבת אחרייך כבר, לא יודעת למנות, תקופה ארוכה.
כנל.
אחת מהפייבוריטיות שלי למעקב.
איזה כיף.
ואני אשמח שתציגי את עצמך.
יאללה. אז קוראים לי טל חמרה ססון, ואני תזונאית קלינית, יש לי תואר שני, וזה כאילו רגע בחלקים האקדמיים. אבל בתכלס מה שאני עושה זה אני עוזרת לנשים להשתחרר מהאכילה הרגשית ומהמאבק שלהן מול הגוף ומול האוכל. ואני מלווה אותם בקליניקה וגם בעזרת קורסי אונליין שיש לי, ועוזרת להם ללמוד איך לאכול בצורה אינטואיטיבית, שזה אומר לאכול בצורה שהיא קשובה והיא נעימה, בלי איסורים, בלי דיאטות, בלי השתעבדות לאוכל, להצליח באמת ליהנות מאוכל וליהנות מעצמן.
מאמן.
אז ככה מה שאני עושה.
ואיך בעצם הגעת? זאת אומרת, מה היה התהליך שלך בתוך הדבר הזה? איך נמשך דווקא להיות תזונאית קלינית, ואז דווקא מתוך מעוז הדיאטות, לפחות זה עדיין אפילו אני חושבת רווח.
זה ממש רווח, כן.
הפכת להיות מין שליחה להפצת מסר די הפוך. זאת אומרת, בואו נשתחרר מהדיאטות. אז מה, תספרי קצת את כל הדיפשיט.
יאללה, האמת שאני לרוב לא מספרת את זה, כאילו יש לי את כזה המקום הטיפולי, ואני בעיקר נשארת בו, אבל אני חושבת שזה חשוב, כי זה כן משלים, משלים גם עליי, אז זאת הזדמנות. אז בעצם, כל החיים שלי הייתי ילדה מלאה, לא, בשום קצה לא הייתי, זאת אומרת, לא מילדות הרזות, גם אם מסתכלים על המשפחה שלי, כאילו אנחנו לא משפחה של אנשים רזים, וגם לא בצד השני, והייתי גם גבוהה, ותמיד הרגשתי גדולה, בקיצור, כאילו הרגשתי בן אדם גדול, כל פעם כאילו שיחקתי במחשבה של לרדת במשקל בתור ילדה כבר, וזה כאילו לא הצליח, כאילו ניסיונות כזה שלא לא כל כך צלחו, עד שבסופו של דבר כן התחלתי להיכנס לעולם של הדיאטות, וכן היו לי כאילו הצלחות של לרדת 15 קילו, ואז כזה אחרי כמה חודשים אני עולה אותם. ושוב פעם כאילו לרדת, ואז לעלות.
15 זה המון.
וזה אפילו היה יותר מזה, זה אפילו היה 20, וכל פעם אני מפסיקה ועולה להרבה יותר.
כן.
ותמיד החוויה הייתה שאם אני ארד במשקל, אם אני אצליח להיות כמו כולם, כאילו הילדה הקטנה הזאת, כי אני גדולה, וגם תפסתי מקום גם ברמה של הדעות שלי והרגשיות שלי, זאת אומרת, הרגשתי גדולה לעולם הזה, הרגשתי באמת לא מותאמת.
כן.
ובסופו של דבר, הדיאטה האחרונה שעשיתי הייתה לגמרי קיצונית.
וואו.
התגייסתי איתה, ומהר מאוד אחרי שהגעתי למשקל C, הכי רזה שלי, מהר מאוד גם התפתחו לי אכילה רגשית והתקפי אכילה, וזה בעצם מה שגרם לי גם לעלייה מסחררת במשקל, הרבה יותר גדולה, זאת אומרת, כל פעם הרגשתי שאני שוברת ציים, בין במקום הכי רזה שלי נקרא לזה, אבל גם במקום הכי גבוה שלי.
כן.
וכל יום בבוקר, אני זוכרת שהייתי קם בבוקר, במשך תקופה לא מעטה של כמה שנים, ואומרת לעצמי, היום אני לא אוכל את זה. והיום מה שאני אוכל, זה יהיה את ארוחת בוקר הזאת, ובצהריים אני אחמם לעצמי רק איקס, ובערב.
כן.
וכל פעם, או הרבה פעמים לא הצלחתי לעמוד בזה, וכשלא הצלחתי לעמוד בזה, אז הגיעו האכילה הרגשית והתקפי האכילה, והמשקל כמובן שעולה או נשאר אותו דבר במקום גבוה, וכל הזמן הפנטזיה הזאת לרד במשקל, כן. עד שיום אחד, ומבחינתי זאת הייתה ההערה שלי,
וואלה.
באמת, 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 החלטתי שאני מפסיקה להחליט. זה פשוט, אני חושבת על זה,
וואו.
ובאמת, באמת יש לי דמעות, כי אני זוכרת את הרגע הזה, שפשוט הרגשתי שחלס, אני מפסיקה להחליט מה אני מפסיקה לאכול, ואני פשוט, אני פשוט לא מחליטה, כאילו אני מגיעה כזה פרש ליום הזה, ומשהו יביא איתו, יביא איתו פסטה, יביא איתו שוקולד, יביא איתו קורנפלקס, לא יודעת, משהו יביא איתו. עכשיו, מפה לשם, זה המשיך להיות תהליך של שנים, כן, ובלימודי תזונה, זה רק חיזק לי כמה אני לא מאמינה בדיאטות, וכמה המקום שבדיעבד למדתי לקרוא לו אכילה אינטואיטיבית, לא ידעתי שמה שאני לומדת לעשות זה אינטואיטיבי.
מעניין, בא לי רגע לעצור אותך ולשאול.
בטח, 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 מרגישה שנכנסתי
לשזר שלך. לא, לא, זה מעולה. קודם כל אני אגיד, הזדהות ענקית על הכל בערך, ולמרות שאצלי השינוי קרה באופן יותר תהליכי, ולא באיזה ניצוץ אלוקי כזה, אבל גם נורא התחברתי, חולי ירד מהספה החברות עם חמת הנרש, גם התחברתי ממש למה שאמרתי, יום אחד פשוט אמרתי די, כאילו פעם הייתה לי שיחה עם חבר על הדפוסים ה... בעייתיים שלנו נאמר, שיש איזשהו שלב בחיים שאתה פשוט מתעייף מהם, פשוט מתעייפת מהם, את אומרת, אין לי כוח יותר לרצות אנשים.
לגמרי,
לגמרי. די, התעייפתי, אין לי כוח יותר להיות, פשוט התעייפתי מעצמי, התשתי, אני לא יכולה יותר. ואז זה פשוט מין בום, איזה...
אבל זהו, אני לא רוצה שזה יישמע שזה היה בום, כי זה כן היה, כאילו, כן היה, עדיין הייתה אכילה רגשית, ועדיין הייתה תקיפה אכילה, אבל היה שם משהו משחרר, אפרופו, בסמוך לדבר הזה, פתאום גם התחלתי לרד במשקל, ואפילו לא שמתי לב, כי הפסקתי להישקל, הפסקתי לצפות לזה.
אבל זה מדהים שזה קרה לך באופן אינטואיטיבי ופנימי, ולא מתוך איזושהי צפייה חיצונית במשהו שקורה, ואז התמאה שלו, ואז תהליך איתו וליווי מקצועי, אלא באמת איזושהי, כמו איזשהו ידע פנימי כזה, שכאילו מצד אחד היית מנותקת ממנו המון שנים, ואז איכשהו באופן עצמוני הצלחת להתחבר אליו, וזה כאילו ממש מיוחד בעיניי, כמו איזושהי השגחה פרטית, אני אומר, לאלו שלא מתחברות זה בסדר, אבל משהו אלוקי כזה, ו... ורציתי, רגע, היה לי גם משהו ספציפי שרציתי לשאול, באקדמיה, שדווקא באקדמיה מתוך כאילו...
וואו, קשוח שם באקדמיה לתזונה, באמת, אם יש תזוניות וואו. לעתיד ששומעות אותי, כי הן מגיעות אליי גם,
כן.
קשוח שם.
מה? מה הייתה החוויה?
בעיניי זה תחרות מי יותר רזה, מי אוכלת הכי פחות, מי אוכלת הכי פחות והכי יען ובריא, שזה בתכלס דיאטטי, זה לא באמת בריא.
כן.
מי הכי משועבדת למקום הזה? כאילו, מי מצטיינת בזה? זה לא רק להצטיין בלימודים, זה גם להצטיין ב... זה מאוד קשה. אני הרגשתי, אני באמת הרגשתי שאני אהיה תזונאית טובה יותר, אם אני ארזה יותר, וזה יתחדד לי באקדמיה, ולפרקים היו לי מחשבות של איך אני יכולה להיות תזונאית, אם אני כאילו לא מידה 34, 36, כאילו, דקה. באמת, באמת, באמת זה מחשבות ש...
אז רגע, אז השיפט הזה שקרה לך,
קרה לי לפני.
לפני האוניברסיטה?
כן, כמה שנים לפני. אבל עדיין הראש חולה.
כן.
זאת אומרת, עדיין, זה לא שהגעתי לשם כבר במקום הרבה יותר בריא, אבל קודם כל זה מערער, זה טריגרי.
כאילו בטח.
לחוות את הדבר הזה. יש גם מרצים שמחזקים את המקום הזה, לא כולם.
וואו.
גם כל הלמידה, זאת אומרת, על מה בריא, מה מרזה, איך להרזות, כאילו זה שיח שהוא הרבה פעמים
וואו.
שיח גם מאוד של ראש, ופחות שיח גם של רגש, כי אוקיי, יש דרך לרדת במשקל,
כן.
ודרך ברורה, פשוטה, מדעית
אני...
נניח, אבל לא בהכרח, מה קורה עם שאר
אני
האדם?
אני גם חובה שיש איזשהו בלבול רגע באקדמיה שאמורה לתמוך בבריאות באופן מהותי.
נכון.
כי
נכון.
רגע, השיח קצת התבלבל בין מה יקדם בריאות לבין מה יקדם הרזיה, אלו שני
לגמרי.
דברים נפרדים.
לגמרי.
ומה
לגמרי.
יקדם בריאות זה גם לא רק בהיבט הפיזיולוגי, זה גם בהיבט המנטלי, רגשי, נפשי.
נכון, ואת זה נועה לא את אומרת מתפיסתך הרגשית, אלא באמת זה הארגון בריאות העולמי, מדבר על בריאות.
כן.
כמכלול.
נכון.
התזונה זה חלק קטן מאוד בתוך מכלול אחד גדול.
וזה מרגיש כאילו שבכללי אני מרגישה הרבה פעמים ברפואה הקונבנציונלית, ובפרט בעולמות התזונה הקלינית, שכאילו יש איזשהו ניתוק, כאילו אוקיי, אנחנו אמונים רק על זה, למשל אנחנו פה כזה, איך קוראים לבובה הזאת עם החלקים?
הבובה עם החלקים,
וואי, לא יודע. שבצעצוע של סיפור שמרכיבים אותה.
אני לא חזקה ב...
כן, מיסטר פוטטו-הד. כאילו אנחנו מיסטר פוטטו-הד, בואו נוריד את זה, נטפל בזה, נחלק את זה, והנה זה פתרנו את הבעיה. אבל הדברים לא עובדים ככה, אנחנו יצור הוליסטי.
נכון.
והחיים הם הוליסטיים, ואי אפשר להחליט שבן אדם יאכל תפריט מסוים, ויהיה לכך הוא בטח יהיה בריא. א', כי זה לא ישים, אנחנו לא מכונה שעובדת לפי הוראות, וב', מה עם התייחסות למכלול שלנו כבני אדם, ומה עם בריאות. ואת אומרת שכאילו גם לקדם באקדמיה, כאילו שקצת זה היה לך רוח, איך נהיה יותר רזות ורזים, ואיך נקדם הרזיה. זה כאילו גם בלבול בתפקידים בכלל.
לגמרי, נכון, וזה, שקלי, ברור שלמדנו עוד דברים, והיה גם דיבור על מחלות, ועל כאילו איך אפשר לקדם בריאות, וכאילו מחלות שצריכות להתייחסות תזונתי, אבל לגמרי זה שיח שגם נמצא שם, במיוחד בקורסים מסוימים, וזה מבלבל, והרבה נשים שמגיעות כאילו לאקדמיה לתזונה, מגיעות כי הן רוצות ללמוד
איך להיות רזות.
כן, איך הן משמרות את הרזון. יש נשים עם הפרעת אכילה פעילה, ולא מטופלת או לא מודעת לזה, וזה מייצר...
שלומדות בעצמן תזונה.
שלומדות בעצמן תזונה, והן גם יכולות להיות תזונאיות היום וכדומה, וזה מייצר המון המון קושי להיות בחברה. אז בסופו של דבר, הייתי צעירה, כאילו אני...
כן.
זה, אנחנו יצורים חברתיים, זה משפיע, כאילו מן הסתם.
בטח שזה משפיע. אני, את יודעת, זה מזכיר לי שכשאני הלכתי ללמוד אימון כושר, זה כזה חשבתי במה אני אעבוד כשאני אהיה סטודנטית וזה לא מלצרות. אז אמרתי, אני אהיה מאמנת כושר, ככה אני אהיה חייבת להישאר רזה וחטובה, כי התפקיד יחייב, אני אעסוק בזה. זה היה המחשבה, כאילו. די, אז בגיל 20...
גם לא מלצרית, גם אני...
שתיים המופרע, כאילו.
כן.
ואז בעצם מעניין אותי להבין, בעצם השיפט אצלך קרה לפני שאתה ללמוד תזונה. אז מה בסוף משך אותך לרצות ללמוד תזונה?
אז אני אגיד שקודם כל, כל התוכן הזה של ביולוגיה ושל המקום, כאילו המדעי, תמיד משך אותי, וגם באותה נשימה נפש האדם. כשהלכתי לחפש תזונה, כשהלכתי שכזה נחשפתי בכלל לתואר הזה, חיפשתי בגוגל פסיכולוגיה ותזונה, כי היה לי ברור שיש תואר כזה, שמלמד פסיכולוגיה ותזונה, היה לי ברור, ברור שזה התואר.
זה מצחיק שלך, ברור, כאילו מה, ברור, מה, יש תואר כזה.
אני חיפשתי בכל האוניברסיטה, אבל לא, אין תואר כזה. ואז החלטתי שאני הולכת ללמוד תזונה, ושאני כאילו ימשיך שם, זאת אומרת, בהמשך, כי מה שעניין אותי זה לעבוד בעיקר עם נשים שמחלימות מהפרעות אכילה. זמן לא זה מה שהכי עניין אותי, כי נחשפתי לזה מאנשים, נשים שהיו מאוד 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 קרובות לליבי ועדיין, ובעצם זה המקום שעניין אותי. זאת אומרת, הבנתי שתזונה ורגש גם אצלי, הם קשורים, זאת אומרת, שזה לא הידע שצריך, כי רוב האנשים יודעים כבר מגיל ממש צעיר ש... לא יודעת, שסנדוויץ' יסביר אותנו יותר מלאכול עכשיו שוקולד. כאילו, אנחנו מבינים את זה. אבל, ואז זה המקום שבעצם הלכתי, כי הרגשתי שזה מה שאני רוצה להתעסק בו.
הבנתי. כאילו גם באיזשהו מקום אולי מתוך הפצע שלך.
ברור, ברור. לגמרי. רצית
לעסוק בדבר.
לגמרי. וגם הרגשתי, כן, כשכבר התחלתי, לפני שהתחלתי ללמוד, שהתחלתי למצוא לעצמי את עמק, כאילו, את שביל הזהב. אולי המושלם, וגם אין דבר כזה מושלם, אבל נגיד הייתי בזוגיות, וזה לא היה תלוי בכמה אני שוקלת. כאילו היה לי ממש כיף, והרגשתי בנוח ללכת לים, וכאילו, אז כאילו קרו שם כל מיני דברים, והאוכל הרבה פחות העסיק אותי, כאילו היום אני בכמה צעדים קדימה לטובה, אבל כבר אז קרו ממש ממש מלא קסמים נקרא לזה.
כן.
אז רציתי להעביר את זה הלאה, כאילו את המקום הזה.
אז רגע, אז אני מסוקרנת בעצם איך מתוך האקדמיה, סליחה להשחרה, אבל המאוד חולה באיזשהו מקום, שהשיח הרגשי והמרפא והבאדי פוזיטיבי כמעט ולא קיים באים בכלל, איך בסוף את יוצאת משם, כשכיום כבר כן יש מיני הכשרות, הילד קלטר עושה את בית ספר שפת האכילה, ואני לא יודעת איזה עוד הכשרות יש, אבל כאילו את בעצם מגיעה מתוך איזשהו מדבר, את חלוצה בתובנות שלך בנושא, ואיך את מפתחת את הדבר הזה בעצם, איך את מתקדמת, מאיפה את לוקחת את הכלים, איך את מגבשת את ה...
את הדבר הזה, כן.
המהמם, יש לומר, החשוב.
תודה. אז קודם כל, אני חושבת שאני ביקורתית באופן כללי, זאת אומרת, באתי לאקדמיה, והביקורת שאני מעבירה אותה היום, הרגשתי אותה גם אז, אמרתי אותה לפרקים, לפרקים גם לא, אבל הרגשתי שלא כל מה שאומרים לי, אני סופגת אותו. כאילו, באתי כבר מהמקום הזה. ומה שעזר לי זה קודם כל גם התהליך האישי שלי, שהוא היה תהליך גם רגשי בטיפולים פסיכולוגיים שעברתי, שממש חידד לי את המקום ואת ההבנה לכמה זה רגש ואוכל ביחד. וגם העבודה שלי במקום של הפרעות אכילה במשך שנתיים נתנה לי כלים מטורפים, כאילו לנפש האדם, ואחרי זה עוד
הכשרות. מה זה העבודה שלך במקום של הפרעות אכילה?
שבעצם עשיתי עמותת נופין, שבעצם מקימה בית שיקומי לנשים שעוברות מאשפוז לבעצם מקום שבאות להחלים שם מהפרעת האכילה שלהן בצורה שהיא יותר להשתלב בקהילה, כי אשפוז בסופו של דבר זה איזושהי חממה,
כן.
ופה אנחנו מגיעות לשנתיים, שלוש, ממש לגור בבית, כן. בווילה כזאת גדולה של בערך 13-14 נשים, משהו כזה, לא זוכרת בדיוק, כן. ואנחנו באות ולומדות, וואו. כן. אז היה שם
ממש
בית ספר...
ממש תיווך כזה מהאשפוז על העולם החוצה.
לגמרי. וזה כמובן מדובר על נשים שהיו פשוט באשפוז, והפרעת אכילה שלהן היא לא הייתה פשוטה. וזה נתן לי המון המון כלים, המון, כאילו העבודה והכשרות שקיבלנו שם והדרכות. וגם בנוסף אחרי זה, אני התחלתי כאילו גם ללמוד באוניברסיטת, לא אוניברסיטה, במכללת תל אביב יפו בעצם, הכשרות בנושא אקט ו-CBT, שבעצם עזרו לי להשלים את הפאזל, וכל הזמן הדרכות מהמקום, מהעולם הרגשי בעצם, שלקחתי גם עובדים סוציאליים, קלינים, שיעזרו לי כל הזמן להשלים את התמונות, וניסיון.
כן, וניסיון,
אנשים,
וידע פנימי מסוים.
וידע פנימי. אני חושבת שהסיפור של הידע הפנימי הוא הסיפור שמלווה אותי אפילו כל החיים שלי קצת.
אני מאוד מזדהה עם זה.
ואני חושבת ששם מגיעות התשובות שלנו להכל.
לגמרי, לגמרי. ואת יודעת, יש לי צורך כזה להוסיף כאילו כל המקום הזה של אכילה רגשית בעצם, וכאילו כמה היום משתמשים ומשתמשות בזה כסלוגן למשהו רע, כאילו,
לגמרי.
בהגה התזונאית, הדיאטטית, וכל גם אגב, סליחה, מתחזים מתחזות לאיזשהו משהו שמקדם בריאות ואכילה חשובה, ואומרים בואי ניפטר מהאכילה הרגשית, ואני אעלים לך את זה, ותפסיק לאכול סוכרים, ונוריד לך פחממות, ואז תיגמלי מזה, תיגמלי. משל אוכל זה.
מקריא לדיאטות.
כן. ואני רגע בתור סטאג'רית לפסיכותרפיה גופנית, שלומדת את שלבי ההתפתחות הפסיכולוגית, רוצה רגע להזכיר את הדבר הכי בסיסי שכולנו, או הרבה מאיתנו, שכחנו או אולי לא יודעות ויודעים, שהשלב ההתפתחותי הראשוני ביותר זה ינקות. וויסות של בן אדם נוצר מתוך קשר, מתוך הקשר עם הדמות המטפלת. וכשתינוק מאורסל בידיים של הדמות המטפלת, והוא יונק בין אם זה מבקבוק ובין אם זה משד, יש שם תהליך רגשי, יש שם תהליך ויסות, יש שם התקשרות שיכולה להיות טובה או לא טובה, תלוי איך זה קורה. זאת אומרת, מראשית החיים שלנו, אוכל מקושר ברגש.
לגמרי.
ולא סתם.
לגמרי.
וזה חיווטים במוח שלנו, וזה חיווטים עקביים. והחוויה הזו, של רעב וסובע ועונג ואורליות.
נכון.
היא בד בבד עם חוויה רגשית, ויותר מזה, גם לא סתם אוכל, הוא בעצם כאילו, אני חושבת, אפשר לומר הדבר הכי סוציאלי. בעצם הדבר ההנג
לגמרי.
הכי סוציאלי שיש לנו בחברה. ויש איזה כאילו, אני אומר אולי בורות בעצם, חברתית ותרבותית, בניסיון לנתק את הרגשות שלנו מאכילה. כאילו, זה לא רק מועד לכישלון, זה עוול.
זה עוול, לגמרי.
זה פשוט לדרוש מבן אדם, בוא אל תחווה את הרגשות שלך בחיים.
בוא תהיה רובוט.
בוא אל תחווה רגשות בחיים. אז שלא יהיה לך, כאילו, שלהגיד שלא תהיה לי אכילה רגשית אף פעם, זה כמו להגיד לי, אז פשוט אף פעם אל תהיה עצובה, בסדר?
וגם אל תחווי חרדה אף פעם.
כן.
אל תפחדי אף פעם משום דבר. זה הכל בראש.
כן.
כאילו.
את שולטת בזה.
כן, את שולטת בזה.
כן.
אני חושבת שזה המסר, אבל אחד החשובים, כאילו שנשים יוכלו לצאת מהפודקאסט, כאילו הזה, מהפרק הזה, כי באמת כשאנחנו מנסות לייצר את האכילה אוטומטית, ויש נשים שאמרו לי, יש דיאטניות שאמרו לי, את צריכה שהאכילה שלך תהיה רובוטית. זה מה שאת צריכה. ואנחנו לא יכולות שהאכילה תהיה רובוטית, כי האכילה מעצם זה שאני אוהבת פסטה, ואת אוהבת, לא יודעת, טופו, בסדר? מעצם זה שיש לנו שוני בהבדלים של מה שאנחנו אוהבות, כבר יש פה את המרכיב הרגשי שכל אחת שמה, ובטח אכילה רגשית, זה דבר שאני לא יכולה להפסיק אותה.
לא.
כשאני מדברת על לאזן אכילה רגשית,
בדיוק, מעניין אותי שנדבר על זה רגע.
על לבוא ולקחת את המרכיב של מרגישה שאוכל שולט בי, ולנסות להפוך אותו למקום שאני יותר מצליחה לנהל אותו, ולבחור גם. כי כשאני יושבת בערב עם חברים ומגישים עוגה, ואולי סבתי, אבל העוגה הזאת ממש נראית לי ובא לי אותה, אז אני אוכלת. זאת אכילה רגשית, כי זאת לא אכילה מתוך רעב, אבל מה זה כיף לי בסיטואציה, ומצחיק לי, או שאני בוחרת לאכול גם בבית, להכין לעצמי עכשיו, כי אפילו אני קצת מתוסכלת, אבל נותנת לזה רגע את המקום, ולא מרגישה שאני מתפוצצת ומתבאסת על עצמי. אז יש לנו אכילה רגשית, וזה בסדר, כשלא מרגישה שהיא שולטת בי, שם זה המקום. אותו דבר גם עם חרדה, נגיד. זאת אומרת, חרדה לכולנו יש, כאילו לגמרי. לגמרי.
גם אולי, כאילו חשוב לומר פה משהו, אפרופו גם על חרדה, שזה, כאילו, וגם אולי על כל חוויה רגשית, והבנה שהאכילה רגשית ואוכל זה רגש. כאילו מאוד חשוב להבין, שככל שננסה לשלוט באכילה שלנו, ובאכילה הרגשית שלנו, ככה היא כאילו משתלטת עוד יותר. אני זוכרת לגמרי. עליי, שעברתי תהליך מאוד דומה כמו הרבה נשים, עם כל כאילו חיי הדיאטה הבלתי נגמרים, והתפיסת העצמי המעוותת, והבושה סביב הגוף, והשמה סביב האכילה, וכל הריקוד הסוער והנוראי הזה. ואני זוכרת שבתקופה הכי מופרעת שלי בחיים עם אוכל, שבאמת הייתי, לא איתנו, בואי, מתוקעת, לא איתנו, כזה, היו לי שם את הבולמוסים, את הבינג'ים על אוכל הכי קשים.
ממש.
הייתי כאילו כמו נרקומנית, כאילו מאבדת את זה, ואוכלת דברים שהם גם בכלל לא טעימים לי, ובכלל לא קשורים לי, מגיעה למצב שאני לא מרגישה טוב, וזה היה קורה, זה היה כמו מטוטלת, ככל שאני ניסיתי לשלוט, ככה לגמרי. איבדתי שליטה בהתפרצויות זעם מטורפות.
וואו,
ממש. וככל שהפסקתי לנסות לשלוט, ככה גם בעצם, אני לא יודעת אם זה נכון לומר, אבל יש לי יותר, זה לא יותר שליטה, כמו יש לי יותר ויסות, ויש לי הרבה יותר נינוחות, והרבה פחות, מה שנאמר, קצוות, כאילו אין פולריות. הכל לגמרי. סבבה, והעניין הוא גם, שגם, כאילו מעניין אותי מה תגידי על זה. יש המון בתוך הניסיון לבסט אכילה רגשית לא מוגזמת, או כאילו אכילה שהיא בהפרעה כזו או אחרת. כאילו זה חוזר תמיד למקומות של איך לבסט את האכילה הרגשית. וכאילו אני מרגישה היום שנכון, כמעט ואין לי כבר התפרצויות כאלו, אפילו אין לי בכלל, אבל לפעמים, כן. לפעמים אפילו היה לי נראה לי שבוע שעבר איזה ערב, הייתי בדאון, והבא לי את כל הג'אנק פוד, למרות שאני לא אוהבת להגיד ג'אנק, כי זה כאילו,
כן.
הוא פשוט מעובד, והוא עונה לי על צרכים אחרים כרגע, הוא לא זבל. היה בא לי את האוכל הכי מעובד, כאילו עשיתי לי כאלה, גם כבבונים טבעוניים כאלה, ממש טעימים, וגם צ'יפס ובטטה, וגם אחרי זה היה לי שני משולשי פיצה שהקפאתי עוד מלפני כמה זמן של דומינוס, אז גם אותם אכלתי, וגם איזה במבה. כאילו הייתי, כן, באיזשהו כזה, אני לא אוהבת לקרוא לזה בולמוס, אבל כאילו הייתי, והייתי ממש סוויה, שלא נאמר מפוצצת, אבל ההבדל הוא יכולתי להיות בזה ולהנות מזה באותו הרגע, ולא להלקות על זה אחר כך. והדבר הזה שיכולתי להנות מזה ולא להלקות על זה, הופך את הדבר הזה לקרות אחד ל. ולא ל... זאת אומרת, גם לפעמים אני מתפוצצת. ולפעמים אני אוכלת לא במרכאות קשוב לצורך הפיזי שלי, אבל זה קשוב לצורך הרגשי שלי כרגע.
לגמרי.
וכאילו כזה מין, גם, כאילו לנרמל גם את המקום הזה שלפעמים יש לי בינג' וזה בסדר, כאילו זה מה שאני לגמרי. מרגישה.
כמו שלפעמים יש לנו בינג' של נטפליקס. נכון. ואולי הדבר העדיף כאילו היה לעשות זה לשבת רגע, ילודת לעבוד, לעשות משימות, להיפגש עם חברה, אבל זה כרגע עונה לנו על צורך אחר.
נכון.
אז זה לגמרי. אני רוצה רגע לחזק את המקום שלה לשחרר, שבעצם כשאני משחררת, כשאני משחררת את השליטה, קורה שם, קודם כל זה נורא מפחיד לשחרר נכון, שליטה, זה אחד הדברים נכון. הכי מפחידים, אבל כשאני משחררת שליטה, אני מתחילה לפגוש את עצמי, וזה בעצם מה שקורה, כי במקום להלקות את עצמי בלי סוף ולהיות במנטרות הביקורתיות של למה עשיתי את זה, למה הייתי צריכה, לא הייתי צריכה לפתוח את הסקית, למה אכלתי את זה, למה, כל המקום הזה שמשאיר אותי במקום יחסית שטחי ביחס לעצמי, כמובן נכון. לא בכוונה, אני מתחילה לנסות לשאול יותר למה, אבל רגשי יותר, נטול שיפוטיות ומלא בסקרנות. ואז אני מתחילה לפגוש את עצמי, ובגלל זה אני גם מספר לכם שבתהליך לאזן את האכילה הרגשית ולהשתחרר מהאכילה הרגשית שעושה לי רע, אני לא לומדת לשלוט בה, אני לומדת ללמוד ממנה, להבין אותה, להבין מה הצרכים שהיא מספרת לי, מה אני מפספסת, מה הרעב הרגשי.
מה יונה, על מה יונה
לי. על מה יונה, בדיוק. מה חסר לי בחיים האלה, וחסר לנו, ואנחנו רגילות נחיות גם בעולם של מולטיטאסקינג, שדורש מאיתנו לכל הזמן, כאילו, לרמות מאוד גבוהות, של כל הזמן להיות בדוינג ובעשייה, וקרה אתמול משהו, לא משנה, תחזרי היום לעבודה, הכל רגיל, כואב לך ראש, תקחי כדור, כאילו הכל הוא כזה. אז אני מצליחה להתחבר לעצמי, והרבה פעמים קוראים שם קסמים, לא רק במקום מול האכילה, גם במול עוד אזורים, כי אני באמת פשוט פוגשת את עצמי.
כי אולי חשוב להבין גם שכל פעם שיש בעצם מיצגים של חוסר איזון בחיים שלנו, או של, אולי זה כולל אני להגיד את זה ככה, אבל אני אנסה לדייק.
התחברתי דווקא.
אבל כאילו כשיש מיצגים של בעיות במרכאות בחיים שלנו, הרבה פעמים הם ביטויים בעצם למשהו עמוק יותר.
ממש.
לחוויה הרגשית שלנו, למערכות היחסים שלנו, לרגשות שלנו שלא מקבלות.
לגמרי.
לא מקבלים מקום.
רגש היא בחורה בעיניי, דרך אגב.
רגש מה?
היא בחורה בעיניי.
היא בחורה.
היא נקבית, לא?
הכל נקבי, בואי.
היא נקבי, כאילו רגש היא רגש, אבל
סתם, אני מסכימה. מעניין, מקום לעצור עליו. אם אני באה להגיד כזה ישר, כן, ברור, ואז אני כזה, רגע, מי אמר שגבריות זה להיות נטול רגש?
לא, ברור, ברור.
אקסיומות תרבותיות.
ניסים אמון מדבר על זה, אבל לא משנה, זה אולי למקום, לזמן.
אמא שלי שרופה עליו, כל מיני כזה, כן. ואת רוצה לבוא איתי למסיבה של ניסים אמון במצוקי דרגות?
אדיר.
היי, אמא. אז אני חושבת שעל אחת כמה וכמה, כשמדובר בדבר שכפי שאמרנו קודם, הוא כאילו מרשית חיינו, הוא ההתקשרות הראשונה שלנו בתוך מערכת יחסים, הוא החוויה הרגשית הראשונה שלנו שזה אכילה. אז כאילו על אחת כמה וכמה שדווקא במקום הזה, יהיו ביטויים לחוויות רגשיות מורכבות בחיים שלנו.
לגמרי.
להבין שכשלי יש בינג' בולמוס, או אכילה מאוד לא מאוזנת, או בין אם זה היו-יו, או דיאטות, או עיסוק, לפעמים גם זה יהיה פשוט עיסוק מחשבתי, כפייתי.
נכון, בדיוק.
זה הרבה פעמים מפצה, זה לא באמת הבמבה.
נכון.
וזה לא באמת ההוגה. זה מפצה על רבדים הרבה יותר עמוקים של חוויה רגשית. ואני יכולה להגיד לך, שזו תובנה שרק השבוע נפלה לי. שאני לא בכוונה, ולא לא בתשומת לב לזה, המרתי את ההתעסקות הכפייתית שלי באכילה, בהתעסקות כפייתית אחרת. ופתאום קלטתי, שכזה, היי, אני ממש מאוזנת עם אוכל, וטוב לי בחיים בהיבט הזה, אבל אני ממש התקתי את הדפוס המחשבתי וההתנהגותי למחוזות אחרים.
וואו.
כאילו, ואז זה בדיוק ההזכרה הזאת, שכל המקומות והמיצגי התנהגות ודפוסים רגשיים ומחשבתיים שהם לא מיטיבים איתנו ומשתלטים עלינו, שנניח פה נדבר על אכילה, זה ביטוי ל.
לגמרי.
זה משהו מאוד חשוב להבין. ואז כשאת פוגשת את זה בקליניקה, באה מישהי והיא חושבת שבכלל הבעיה שלה בחיים זה התמכרות במרכאות למתוק. ואז היא מגלה שבכלל בעצם
זה לא הסיפור.
זה לא הסיפור.
לגמרי. ושגם בדיאטה היא מכורה. היא מכורה לדיאטה, היא מכורה לשליטה, לחוויה האפקטיבית של השליטה, ללחשוב כל הזמן על אוכל, להתעסק כל הזמן באוכל. זה באמת המקום שכשנשים מרגישות שהן מאזנות את האכילה, הן אומרות שמתפנה לי כמות מקום היסטרית בראש.
כן.
פשוט היסטרית. ואז בגלל זה גם לפעמים מתפנה
לנו וקום, איזה פחד.
ממש.
במה אני אתעסק?
ממש.
במה אני אתעסק?
זה אחד המקומות המפחידים, לגמרי. באמת, נכון. וזה מה שאני אומרת, לפגוש את עצמי. בוואקום הזה אני פוגשת את עצמי, כשאני לא כל הזמן חושבת על כמה ירדתי, כמה עליתי, אני נראה טוב, אני לא נראה טוב, אני בסדר, לא בסדר, אני אוכל, תהיה לי אכילה רגשית מחר בערב, לא תהיה לי. אין לי את כל המחשבות האלה, יש לי, כמובן, הם התמלו במחשבות אחרות.
אני חושבת, גם מעניין אותי מאוד, הפחד לשחרר שליטה,
לגמרי.
מתוך המחשבה שזה מה שהרבה נשים חוות, שאם אני אשחרר, אני אוכל את העולם.
לגמרי.
אני אעלה 50 קילו. אני, זהו, הסוף יגיע. אין להן שום אמונה, כאילו, בעצמן, שיהיה טיונד פנימי, שיהיה מצפן פנימי. אין מצפן פנימי.
אין מצפן פנימי בחבר.
גם כאילו הוא נאבד עם הדיאטות, כי את הרי מה הדיאטה עושה? היא מנתקת אותך.
נכון, נכון.
ואז את כבר לא, את לא סומכת. אין טראסט על עצמך.
נכון.
ואני יכולה להתחבר למקום הזה, אני טועה באמת עד כמה לחשוף, ואני נדבר על זה. כבר פעם חשפתי את זה ברשת. אז אני, אצלי יש יותר נטייה, אפרופו ההעתקה כאילו של הפחד וזה, הנטייה אצלי היא לנרקוטיקה, אני מאוד אוהבת לשתות אלכוהול ולעשן וויד.
כן, זוכרת שחשפת את זה.
חשפתי את זה ועשיתי תקופה של מין ניקוי כזה של 42 יום, כמובן תפקודית ולא, לא במחוזות הזה, אבל ברמה שיש לי תלות. וקלטתי, כמו שאמרתי קודם, שהדפוסים שהיו לי על אוכל, עברו לזה, כאילו פתאום ההלקאה היא על זה, וההתעסקות הכפייתית בכן, לא, אני לא, אני אעצור, אני לא, אני כן אשתה, אני לא אשתה, אני כן אעשה שחטה, אני לא אעשה שחטה, היא כאילו על זה, במקום על עוגה או במבה, כן. נניח, ואני פתאום ממש יכולה להבין ולהזדהות עם נשים שאומרות שהן מפחדות לשחרר את השליטה, כי אם הן ישחררו את השליטה, אז כאילו, הן לא סומכות על עצמן שבאמת יהיה סטופ, וככה אני חובה. עכשיו, גם מצד שני, יש לי הסתייגות בלהקביל, כאילו, התמכרות לאכילה.
זה חומר, זה חומר שהוא כן משנה תודעה, בסופו של דבר ברמה מסוימת, גם וויד וגם אלכוהול, לא באה ואומרת שלא צריך להתנזר, אבל הוא חומר שהוא משנה תודעה.
נכון.
כן, ואוכל הוא לא חומר שהוא משנה תודעה, למרות שמנסים להפוך אותו לכזה בהרבה פעמים. זה שהוא...
למרות שכן, כן יש אלמנט של הפרשות הורמונליות.
אבל הוא מפריש לנו, כל האוכל מפריש לנו כאילו אכילה, כאילו של סרטונין קצת, של דופמין, עצם הציפייה לאוכל.
נכון.
מפריש כמו הריור, כמו...
אולי בעצם החיים עצמם, יש לנו כל הזמן הפרשה סביב כל אינטראקציה.
לגמרי, אני באה להיכנס לוואטסאפ, מופרש לי דופמין. נכון. זאת אומרת, אבל יש הבדל בין חומר משנה תודעה,
נכון.
לבין ההפרשה הזאת של הדופמין, שהיא...
נכון.
היא גורמתי לעשות הרבה מאוד דברים בחיים.
אני ממש מסכימה, וחשוב לעשות ההפרדה הזאת. יחד עם זאת, אני יכולה לראות על עצמי איך, אפרופו שאמרנו שכאילו אכילה רגשית ובולמוסים והפרטיות כזו או אחרת, ובכלל ייצוגים בחיים של בעצם קשיים שיש לנו, זה סימבול זה ביטוי לדבר עמוק יותר. וכשאני בהתבוננות בחדר הטיפולים אצלי, אני מטופלת כבר מאות בשנים, וכאמור גם מטפלת בעצמי כבר, על המקומות ועל המענה, ועל הדבר, מה זה, על, במה זה, על מה זה יושב. זה יושב על מחוזות כל כך עמוקים, וזה ממש מעניין אצלי לראות שרק השבוע הבנתי ששעתקתי את הפרעתיות אכילה שהייתה לי, לתלות אחרת, להתעסקות כפייתית אחרת. וזה בדיוק אותה התנהלות, בדיוק אותה חוויה רגשית, בדיוק אותה התעסקות מחשבתית, אחד לאחד.
לגמרי.
איזה אופטימיות אני נותנת כאן?
לא, רגע, אבל זה המקום שאנחנו בעצם משחזרים התנהגויות, וזה נכון. אבל ברגע שאני, בגלל זה, גם אם אני אלך עכשיו ואתמיד בדיאטה, נניח, ואני ארגיש שזהו, פתרתי את האכילה הרגשית שלי, כמה חודשים אין לי אכילה רגשית, כאילו, כאילו, במרכאות. בחוויה שלי אני בשליטה, זה יגיע לי ממקום אחר. ובגלל זה אני כל הזמן צריכה לצלול עוד, עוד ועוד ועוד לעומק, כי ברגע שאני גם מפסיקה לשחזר ממש מהשורש, אני מוציאה את ההרגל הזה, זה גם יפסיק, כאילו נשים אומרות לי, פתאום אני משחררת יותר, פתאום כיף לי יותר בסקס, פתאום אני מצליחה להרגיש משוחררת במסיבה, פתאום אני רוקדת, פתאום אני אומרת לאמא שלי, אני שמה לגבולות, כי אני שמה את עצמי במרכז,
וואו.
כאילו קוראים כל מיני וואו. דברים שמשפיעים כשאני מצליחה לגעת שם בעומק, אבל זה תהליך, זה שלבים.
לגמרי.
והמוח זה גם... ינסה להגן עלינו בהתחלה, כי יש פה מנגנון הגנה מאוד 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 חזק, שאני כל הזמן עסוקה באוכל.
נכון.
והרבה פעמים גם מה שנשים אומרות לי, מה שאני רואה בדרך, זה שהן מפסיקות את ההתעסקות באוכל, באמת הן מצליחות לייצר מצב שהאכילה שלהם די מאוזנת ושלמה, וכאילו רוב הזמן בסדר, מה שקורה בצורה מעניינת, זה שההתעסקות בגוף הופכת להיות הרבה יותר גבוהה. פתאום, לא שמתי לב שאת כפות הרגליים שלי אני ממש לא סובלת. פתאום, הירכיים שלי ממש מעצבנות אותי, לא קשור ליריד, יכול להיות שהן גם ירדו במשקל, לא קשור לעלייה אפילו. ולמה? כי המוח מנסה לחפש הגנות.
לפצות.
אז האכילה היא לא ההגנה שלך, בוא ננסה לחפש מה כן, איך נעסיק אותך.
איפה ההגנה קורית.
כן, וכשאני מבינה שזה ניסיון לפצות ולמנגנון הגנה, ואני מנסה לחדול אותו, אני מצליחה שוב, אני רוצה כל הזמן לפגוש את עצמי, ושם בסופו של דבר יהיה לי שקט. רוב הזמן.
כן.
לא לתמיד.
אני אוסיף, זה לפגוש את עצמי, ולדעת לשהות. לשהות עם עצמי.
נכון.
ולהכיל את הרגע שלי, ולא לנסות להשתיק אותו.
נכון.
לסמא אותו, להרים אותו, לשנות אותו, נכון. לנתק אותו, אלא... It is what it is, ובואי נשמה, שנייה תהיה עם זה.
נכון.
וזה מאוד מאוד קשה.
זה ממש קשה.
זה ממש ממש קשה. אני חושבת שזה קשה לכולנו, במיוחד שאנחנו חיות וחיים בעולם מסמה ומנתק. אנחנו כל הזמן באוברדווינג, במסכים, במשימתיות, באכילה, בנרקוטיקה, ועוד ועוד ועוד. אבל אני חושבת שאולי, אולי יש גם אנשים מסוימים, טוב, לא אולי. יש אנשים מסוימים, משלל נסיבות, אפרופו שלב ינקות, מיטיב לא מיטיב, כן. הם טובה דעה ומיני מינוחים כאלו ואחרים. ויש עוד כל מיני גורמים נכון. במהלך החיים שיכולים לגרום לזה. אבל שיש להם קושי יותר גדול להכיל את הרגשות של עצמם, עצמן, לשהות עם זה. חברות, אני איתכן, לי מאוד קשה, קשה לי לשהות עם הרגשות שלי, קשה לי להכיל את הרגשות שלי. וזה גם מאוד טרגי שזה לרוב בא עם רגישות נורא גבוהה.
כן,
זה נורא שזור.
אבל חשוב במקום הזה רגע להגיד, נועה, שנכון שלהכיל את הרגשות שלנו, זה המצב, או נקרא לזה האידיאלי, אבל זה בסדר גם לראות את הרגשות שלי, ולבחור רגע לקבל איזושהי הסחת דעת.
נכון.
וגם במקום הזה של הסחות דעת, יש דרגות. אם עכשיו אכלתי עוגת שוקולד, ואכלתי פרוסה, ולא התפוצצתי וזה, אז אכלתי קצת הרגשות שלי, אבל אני ממשיכה הלאה בחיי. כאילו זה לא השאיר לי את הממד הפיזי והתחושה הנורא גרועה. אם עכשיו אולי שתיתי כוס יין, אז אוקיי, השאלה היא, ראיתי טלוויזיה, דיברתי עם חברה, גללתי באינסטגרם, סידרתי את הבית, אוקיי, כל אחד.
כן.
זאת אומרת, זה בסדר להשיח את הדעת, השאלה כמה, וזה המקום שאני חושבת שכמה זה שולט בי, ועד כמה אני אומרת, אוקיי, רגע, קשה לי מדי. אני בוחרת רגע כן להשיח את הדעת,
כן.
זה בסדר, אבל מתוך איזשהו מקום של למצוא איזשהו אמצע. כי רק להיות ברגשות זה...
זה... כן, לגמרי, בואו. כאילו, אני...
כן.
זה יצא, זה היה נשמע מאוד חותרת להיות בודה, לא. ממש לא. אני לא ואני לא אהיה. ואין רצון כזה.
יש מלא דברים טובים בבודה.
הוא נהדר.
כן, אבל, אבל כן, כנראה שבהתאם לימינו אנחנו לא יכולות להיות בודה.
לא,
כן.
וגם לא, וגם כן. לא נהיה.
נכון.
וזה בסדר.
נכון, אני לא יוצאת למסע של גילוי של כמה שנים.
כן, כל הזמן אנחנו במסע של גילוי.
במסע גילוי, אבל אני לא הולכת להתנתק מהבת שלי, מהבן זוג שלי, מהעבודה שלי.
כן, לא, לא, לא. הגילוי קורה בתוך החיים עצמם.
נכון, ברור, ברור.
אבל אז אני רוצה כמובן לסייג ולומר שכזה לגמרי, לנרמל אנושיות, ולנרמל את זה שהנה, לגמרי, כאילו זה מה שאני אומרת, שעם כל העבודה... ארוכת השנים שאני עושה אצל הפסיכותרפיסטית שלי, והמאות אלפי שקלים שזה, אז לא יודעת כבר כמה כסף באמת, וזה שאני בעצמי כבר כאילו שנה שלישית במסלול לימודי נפש כן. וטיפול, וכל הדבר, וזה כל העיסוק שלי, ועדיין יש בי המון המון מקומות של קושי, ושל בריחה, ושל כאב, ושל ייאוש לפעמים, וזה אנושי, וזה חלק מהחוויה האנושית, ואולי גם ההסכמה לקבל בדיוק את זה.
לגמרי.
זה חלק מהעניין. ולגבי מה שאמרת, של להגיד, זה בסדר שיש אסקפיזם כזה או
לגמרי.
אחר, ולפעמים הוא קל, ולפעמים הוא כבד, וכאילו אפשר לראות אותו, ואולי אפילו לבחור בו. ושעצם הדבר הזה, זאת אומרת שאני מתבוננת על זה, ואני בוחרת בזה, ולא שזה כאילו מזוהה באופן מוחלט איתי, כאילו זה לא נשלט.
כן.
זה, אני חושבת שזה, זו רמה, זה מהות בעיניי, המהות של הדרך יציאה הזו מהדפוס. יחד עם זאת, אני אגיד כאילו שגם אני ממש יכולה להבין את הפחד של נשים להגיד, אבל אני לא אצליח לאכול פרוסת עוגה.
לגמרי.
אני אפרק את כל עוגה. סליחה, מילה רעה. אפרק.
לא, בסדר. אני אוכל. את מה שאומרים. נכון,
כן.
תגדיר את זה כאלה לפרק, נכון.
כן, כאילו זה מה שאומרות, ואני כאילו מאוד מנסה גם להטמיע שיח אחר על האכילה שלנו. אני לא פירקתי, אני אכלתי, אני לא תקעתי, אני אכלתי.
לגמרי, לגמרי, אני איתך במקום הזה.
אבל כן, שהיא תגיד, אני לא יכולה פרוסה. אני לא יכולה, אני אוכל פרוסה. אני אאבד את זה.
נכון.
ואז איך... אני יודעת שהתהליכים אצלי קרו קצת כמו אצלך באופן... איכשהו מתוך ידיעה פנימית כזו, למרות שכאמור עשיתי התקה לא מודעת למחוזות אחרים. אבל אני יודעת שלהרבה נשים, כמו שלי יהיה מאוד קשה לשתות כוס יין אחת, אני מבינה את הפחד בלאכול רק פרוסה אחת של עוגה. והרבה פעמים מול לקוחות שהן באות ואומרות לי, כאילו אני נותנת להם מקומות ותמיכה רגשית, והן אומרות לי, אבל אני לא יכולה כאילו לחזור לאכול גלוטן. כי אם אני אוכל לחם, אני, אין, זהו, אני כאילו עכשיו חבילת פסטה לבד. ואז מה את אומרת להן?
אז בדיוק לפני שבאתי לך, קצת שהתארחתי אצל פאולה ולאון, כן. ואנחנו מלווים את לי בתהליך, לי גרינר בתהליך של יציאה מדיאטות, והיא דיברה על המקום הזה, שכשהיא רואה אוכל שמוגדר אצלה כג'אנק, נכון שגם אני וגם את לא מתחברות להגדרה הזאת, כשהיא מגדירה כג'אנק, אז ישר, מהרגע, מהביס הראשון, היא לא מפסיקה לחשוב כמה זה לא בסדר.
וואו.
ועכשיו היא דיברה על משהו שאני שומעת אותו המון, וזה בדיוק העניין. כי אם אני מגיעה לתווית הרגשית, בעצם אני חושבת שיש לנו שתי תוויות, יש את התווית התזונתית, ויש את התווית הרגשית. והתווית הרגשית היא זאת שמפעילה אותנו. זאת אומרת, אני רואה עוגה, עוגה זה ילדה רעה, טופו זה ילדה טובה. לחם קל זה ילדה טובה, יוגורט 0% גם, מילקי זה ילדה רעה. ואז כשאני באה לאכילה כבר של אותו דבר עם התווית הרגשית הזאת, אותי, אני מאבדת את עצמי. אני לא, אני גם יודעת מה הסנריו. זה כמו לבוא לרעיון עבודה, זה כמו לבוא לדייט. מי ירצה אותי בכלל? איזה בחורת אני, חסרת כישורים, כאילו אני כבר מגיעה.
את כבר הולכת ומסלימה בעיני רוחך את המציאות.
וגם אני לא נוכחת, אני כבר אוכלת את המילקי, אבל אני לא איתו, אני במילקי הבא, בכמה אני גרועה ואפסית שאכלתי אותו. אז אני, זה בדיוק, אני לא נוכחת באותו הרגע.
את מאבדת את הסנטר שלך בעצם, ואת החיבור שלך לעצמך, ואז בכלל כל מה שקורה זה כאילו איזושהי פעולה קומפולסיבית ולא נבחרת, כי את בכלל לא עם עצמך.
לגמרי, ואז זה גם לא משנה מה אני אוכל, טעים לי, לא טעים לי, סבתי, לא סבתי. אז אכילה רגשית ברור שהיא במקום של רגשות, וגם בנקודה הזאת שתיארתי בתווית הרגשית, יש המון רגשות על מה אני אומרת ועל התחושה של הכל או כלום, וכבר אכלתי והרסתי. אבל בעצם אני אומרת שככל שנסיר את התווית הרגשית, ככל שנלמד לפחד פחות ופחות אוכל, ככל שאני אבין שאין אוכל שעושה אותי רע או טובה יותר, ברור שיש עדיפות למאכלים מסוים מבחינת תזונתית, יש מאכלים שנסבע מהם יותר וכדומה, אבל אין אוכל שעושה אותי בן אדם רע, ויש אוכל
או שעושה אותי בן אדם טוב.
נכון, שעושה אותי בן אדם טוב לגמרי, וגם יש אוכל שבריא לי רגשית כרגע, כי אם לא הבאתי אוכל וללכת לקנות בורקסים, זאת האופציה שלי, וואלה, בורקסים יסביעו אותי כרגע, הם עשו את העבודה שלהם.
לגמרי.
אז זה המקום, כאילו, הרגשי, שככל שאני מצליחה לפרק את התווית הרגשית שיש לי על אוכל, מתחילים לקרוא באמת באמת קסמים, ואז בהתחלה זה הוא יכול להרגיש ככה. אני אוכלת גלוטן, חזרתי לאכול גלוטן, ואני מלווה המון נשים שהיו בתהליכים ששתורה היה לאכול גלוטן, דברים שדומים לגלוטן, וכל מיני דברים. וזה בהתחלה מפחיד מאוד, אבל כשאני עושה שם עבודה רגשית מול אותם האכלים, וממש מנקה את האמונות והתודעה שלי מול אותם האכלים.
זה נורא מעניין גם לראות תהליך של מישהי שהיא פתאום לא יכולה לעשות השלכה על אוכל, שיגדיר אותה אם היא טובה או רע, פתאום היא צריכה לתקף לעצמה את הערך שלה, מבלי שהוא יהיה באיזה צ'קליסט בלתי נגמר, שבטח מתפזר גם לעוד מחוזות ולא רק לאוכל.
לגמרי.
וכאילו להגיד, רגע, וואו, אני בעצם צריכה, כאילו, אני צריכה להגדיר את, זה מצחיק לומר להגדיר את עצמי, אבל אני צריכה בעצם, כאילו, החוץ לא יתקף לי. ההמבורגר או הסלט לא יתקפו לי עכשיו אם אני טובה או לא טובה. אם השליטה או אי שליטה גם לא יתקף לי. אז רגע, אז מה אני? כאילו, זה התבוננות בשדים שלנו.
נכון, וזה מנגנוני הגנה, באופן כללי, ואת יודעת זה כאילו, מעצמך, מהלימודים שלך, כאילו, זה המנגנוני הגנה, וכשאני מסירה אותם, אז פתאום אני מגיעה לרבדים עמוקים עם עצמי, שהם לא תמיד נוחים לי בהכרח. הם יכולים להציף לי גם אולי טראומות שעברתי, או חוויות שעברתי.
כן.
נכון, אבל הם משקיטים אותי. לא מהרמה של עושים לי שקט בלב. נכון. לא ב-100%.
אבל רגעי,
אפילו כן. דווקא הייתי אומרת, רגעית לא תמיד יהיה לי שקט, אבל תמידית משהו הרבה יותר שלב, מסופק, משמעותי.
את מדברת, מה, עם מנגנוני ההגנה או בלי?
בלי מנגנוני ההגנה.
אוקיי, אז אני באתי לומר שהם מנגנוני ההגנה, התחוס שלהם, זה הטקסיות.
נכון.
של אני באי שקט פנימי, אני בוחרת בטקס הזה של, לא משנה, יהיה מישהו שעבורו זה יהיה, לנקות, יהיה מישהו שעבורה זה יהיה איזה משהו נרקוטי נניח, ויהיה מישהו שעבורה זה יהיה השליטה הכפייתית באוכל, או
לעבוד בלי סוף.
הבונוס, או לעבוד בלי סוף, או whatever. אני אעשה עכשיו את המשהו הזה, שיעזור לי שנייה, כאילו להוריד את ההצפה הרגשית שאני נמצאת בה, או את החרדה שעולה. וברגע שאין את הדבר הזה, את פתאום כאילו צריכה להתמודד עם הרגשות שלך. נכון. זה נורא נורא קשה.
נכון. זה בעצם לעבור דרך החרדה, דרך המקום הכל כך לא נוח הזה,
לא.
אבל שכל כך מפחיד, ולהסתכל לו בעיניים ולהגיד, אני פחות מפחד ממך, אתה פחות מפחיד אותי, זה משהו שעוזר לי. לפעמים אני ממש ממליצה לאנשים, כאילו, ממש להגיד לדחף שהן מרגישות, לקריאה הפנימית הזאת ללכת ולאכול עכשיו כמויות נורא גדולות, להגיד לה שהן לא מפחדות ממנה, והן רוצות להבין אותה. הן מבינות שהן כאן כדי להגן עליה, והן מבקשות מאותה קריאה שתסביר להן מה היא רוצה.
מעניין.
כאילו, מה את רוצה? בואי נתיידד, בואי, כי הרי היא באה מתוכי. כן. אז בואי רגע תשבי לידי בספה, ותסבירי לי מה את מבקשת ממני, מה הציבה הרגשית, מה הצורך הרגשית שאת כאן, והרבה פעמים עולות תשובות במקום הזה, כי הן כבר שעות, הן כבר לא במקום האוטומטי של הלכת כן. ולאכול, הן כבר מבקשות, הן מראות לה גם ומשדרות למוח שהן פחות מפחדות, ואז זה גם מייצר איזשהו קצת שקט.
וואו, ממש ממש מעניין, אני אעשה את התרגול הזה
מעולה.
בפעם הבאה שאני ארצה איזה...
איזה כיף.
איזה דרינק. זה, כי זה בעצם, זה בעצם רגע לעצור ולשאול מה הצורך האמיתי.
נכון, לא לשפוט.
לא לשפוט, רק להפך, לשאול.
נכון.
כמו איזה ילד קטן שהוא בטנטרום.
בדיוק.
והוא צריך כרגע מענה על איזשהו צורך.
נכון.
וזה בא לידי ביטוי, הביטוי ההתנהגותי של זה הוא טנטרום, אבל מה הצורך
נכון.
שם?
נכון.
הצורך הוא...
אנחנו לא תמיד יודעים אפרופו, אבל לפעמים עצם זה שאני נותנת לו מקום...
עוצרת ושואלת, זה כבר
כן,
המון.
כן, ויחבק, וזה המקום של הילדה הפנימית
נכון.
שלנו, שמבקשת הרבה פעמים את החיבוק, ואנחנו במקום זה, למה את רוצה עכשיו מתוק? ואחת לפני רגע, למה את רוצה? ומה הקשר עכשיו
כן,
לשתות? ואת צריכה לעשות את זה?
שמע.
אבל איפה המקום ששנייה מחבק, האמא המחבקת האוהבת שלא
כן.
לכולנו הייתה,
נכון.
אבל שאנחנו רוצות להיות עבור עצמנו, ורגע לנסות להבין... מה אותה ילדה פנימית מבקשת, וזה כבר מייצר הרבה יותר שלום, וגם איתה אכילה רגשית, וגם אם שתיתי, עצם זה שנתתי מקום, זה לתת מקום לרגש, אז הצלחתי לעבור דרך החרדה הזאת, ואז כבר עשיתי עבודה.
נכון.
עבודה רגשית משמעותית.
אפילו לפעמים אני מרגישה שעצם זה שיש רגעים קטנים של... של נס וחמלה, שבהן גם אם במקרה שלי שתיתי, ואני חושבת אולי גם אם מישהי נניח אכלה את מה שהיא לא רצתה במרכאות לאכול, יש, אם יש יכולת לחמול את זה רגע, ולא לא, לא להלקות שלא צלחתי במרכאות את,
כן.
את השיח ואת האכלה הרגשית ואת העצירה, לא, אלא לחמול את זה, ממש את זה, ולהבין שזה כרגע ענה לי על צורך, שלא יוכל לקבל מענה באופן אחר כרגע, בסך הכלים שיש לי.
לגמרי.
זה כבר... המון.
זה לראות אותי, זה בעיניי לחבק את,
נכון.
את אותו ילד אולי שלא יודע לבטא את מה שהוא מרגיש,
נכון.
אבל אני מקבל כן חיבוק, גם שהוא לא יודע, וגם שהוא צועק.
נכון, אז כאילו אולי גם בא לי כזה מין, כזה לארוז קצת, או שאני קולטת שזה פרק שני, גם עם ענת עשיתי, אני רוצה לארוז, בואי נארוז. וכאילו...
ענת המקסימה,
נכון.
יש לומר.
אז כאילו, עולה לי להגיד... שאם יש משהו שהייתי רוצה שייצא מפה, זה שיבינו שאוכל זה לא רק אוכל. זה אולי הקצה הקרחון. אתן מכירות את התמונה הזאת?
מה שרואים מעל המים.
שגם פרויד נראה לי כאילו עושה, כאילו יש לנו את מה שבחוץ בעצם, אבל מתחת יש כל כך הרבה...
צרכים אחרים.
צרכים ולא מודע ועולם וחיים ונסיבות. אוכל הוא אוכל. אבל הוא הרבה יותר מאוכל.
לגמרי.
הוא החוויה הרגשית שלנו, והוא הסטינג של החיים שלנו, הוא הלחצים שלנו, והוא הצרכים שלנו, והוא הסוציאליות והחברתיות והפן, והוא המון המון דברים. וכאילו אולי להגיד כזה, את בסדר, אתן בסדר.
לגמרי.
אתן בסדר, אתן לא אשמות.
נכון.
אתן לא אשמות.
יש כל כך הרבה בושה סביב המקום הזה.
נכון.
של אכילה רגשית, וכל כך הרבה נשים פשוט סוחבות את המקום הזה של התקפי אכילה שנים. לפעמים יכולות להיות, כאילו גם ממש עם זוגיות וילדים, ואפילו בן הזוג לא יודע, כי הם כל כך מתביישות.
וואו.
זאת אומרת, ממש חוויה נורא גדולה שאני צריכה להתבייש ולהסתיר בתשוקות שלי, שבחשקים אולי לא מבוסתים שלי, אבל שאני צריכה להתבייש בעצמי, ובאמת המקום של רגע להגיד, לשים את זה לשולחן ולהגיד, זה קיים, זה נפוץ.
מאוד.
זה לא סתם, זה לא באשמתך, זה קודם כל מנרמל את זה.
נכון.
ואני כן הייתי רוצה גם עוד מסר, דיברנו בהתחלה על הקריאה הפנימית הזאת, ואני חושבת שבאכילה אינטואיטיבית, זה מה שאנחנו מדברות, על להצליח להתחבר למקום הפנימי לכל אחת מאיתנו גם יש שגרת אכילה שיותר מתאימה לה, לאחת נגיד לאכול 8 ארוחות ביום, לאחת דווקא 3 ארוחות שהן יותר מלאות, לאחת יש אחת שקרובית היא מדהימה עבורה, ואחת שהיא דווקא תעשה לה כאילו כאבי בטן. זאת אומרת, המקום הזה שיש אכילה שמתאימה לי ומתאימה לך, והיא שונה גם, אז למצוא את הקריאה הפנימית ולסמוך, והרבה פעמים כן היא צריכה מישהו שילווה אותי, אבל לסמוך על זה שהתשובות נמצאות אצלי. כי כשאני כל הזמן מחפשת תשובות מבחוץ, אני בעצם אף פעם לא מוצאת אותם, וזו הסיבה שאני כל פעם מחפשת את הדיאטה שתגלה לי. נכון. והן אף פעם לא מגלות לי, כי הן לא מחזיקות.
הן רק מרחיקות אותנו מעצמנו.
מרחיקות מעצמנו, מייצרות דווקא יותר גם עלייה במשקל, בסופו של דבר במשקל שכן תקין ובריא לי.
סטטיסטית, חברות, סטטיסטית.
סטטיסטית, לגמרי. זאת אומרת, דיאטות לא עובדות, הן מצליחות בהחלט להוריד במשקל הכי מהר, אבל לא להחזיק מעמד. ובמקום הזה דווקא אכילה אינטואיטיבית עוזרת לנו בסופו של דבר לשמור על המשקל שתקין לנו, שהוא לא המשקל שלי שמתאים לנוע וכדומה, לאורך זמן, וגם יצרות הרבה יותר בריאות פיזית ונפשית.
וואי, אני ממש, את אמרת משהו שהוא כאילו ממש כזה מהדהד בי עכשיו ובכלל האחרונה, ומאוד מהותי גם בלימודים שלי. ההבנה שהידע נמצא בנו, זאת אומרת, שתינו נשות מקצוע שמקנות ועוזרות בלתת ידע ללקוחות שלנו, אבל אני חושבת שאחד הדברים המהותיים שאני מאוד מתחברת אלייך גם מתוך זה, זה שעיקר הידע הוא לעזור ללקוחה להתחבר חזרה אל עצמה.
לגמרי.
ההבנה שבריאות היא סובייקטיבית.
ממש.
וזה מזכיר לי שאני חושבת שזה אברהם מאסלו, שהוא אחד מהתיאורטיקנים הגדולים של פסיכולוגיה הומניסטית, והוא דיבר על הבריאות ואיך בריאות נמדדת, והוא אמר שכאילו הנרטיב התרבותי זה לראות בריאות כממוצע. אז הוא אמר, תגידו לי, האם כך נמדדת בריאות? עכשיו בסדר, בואו שלא ישימו אותי על הגרדום, אולי באופנים מסוימים כן, אבל הוא אמר, בבריאות נפשית, אז מישהו יכול להיות תפקודי, ולחיות בניסויים עצובים, ולהרגיש חוסר סיפוק והגשמה, אבל לעשות את הנורמה, ולמות בגיל הסביר, ו... בסדר, האם כך נמדדת בריאות? הוא אמר, בריאות היא האנרגיה והחיוניות והיכולת לחוות רגשות ואיך אדם מחזיק עצמו.
מדהים.
זאת אומרת, בריאות היא סובייקטיבית, ואצל כל אחד ואחת היא מגולמת אחרת, בכל ההיבטים.
לגמרי.
גם, זאת אומרת, אז על אחת כמה וכמה בצורה שבה אנחנו אוכלות ואוכלים, וגם ככל שהמדם מתקדם, יש הבנה שכאילו, כל אחד באמת מתאים לו או לה, מזונות אחרים, לגמרי. צורה שונה, בן אדם שלא רעב בבוקר, אז לא בכוח
נכון,
ארוחת בוקר.
נכון, ממש ככה.
אתה רעב ממש יותר לגמרי. בצהריים, אז יותר, כאילו...
ויש אנשים שלחם, נגיד, ממש ממש מסביע אותם. אז,
כן,
אז
ממש טוב.
אז אולי להימנע מלחם, זה דווקא לא הפתרון לא. בשבילם לגמרי, נכון.
אז בעצם ההבנה שיש בנו ידע פנימי אמיתי למה אנחנו צריכות, למה אנחנו צריכים, וכשנסכים להתחבר אליו, ולא נתלה את... את הצלתנו, מה שנקרא, כן. ואת הידיעה שלנו, אותנו, באיש מקצוע חיצוני,
לגמרי.
אז שם...
שהוא ייתן לי את התשובות.
כן, לא, כן. התשובות הן בך.
התשובות לגמרי נמצאות אצלי, וזה חלק מהפרדוקס הבעייתי של תרבות הדיאטה.
נכון.
חלק מהדבר הזה, ודיברת עוד רגע על המקום של התחושה שאנחנו תפקודיות. אני חושבת שהרבה נשים לא מטפלות באכילה רגשית לא מאוזנת, כי הן מרגישות שהן מתפקדות בגדול.
כן.
שכאילו הכל בסדר איתן, כי כן. יש לי עבודה ולימודים וחברים וכל
כן,
כאילו,
הכל
כל
בסדר.
המכלול הזה. כן. והכל בסדר, וגם החוויה שאני כל הזמן בחיפוש אחר דיאטה, או כל פעם מחליפה בגדים, כי פעם אני במידה כזאת ופעם אני כזאת, וזה כאילו בלי סוף, כאילו המרדף הזה, וכל הזמן חושבת על זה. זה בסדר, זה חלק מהנורמה, לא?
כן.
אז כאילו, בא לי גם לא לנרמל את המקום הזה, ולהגיד שאפשר להרגיש אחרת, ומגיע לך להרגיש אחרת, גם אם הכל נראה בסדר, כאילו.
כן. אוי, זה מרגש אותי.
גם אותי, לגמרי.
זה מרגש אותי, זה מאוד גורם לי לחשוב עליי, גם. כאילו, זה שאנחנו ממשיכים וממשיכות לחיות חיים,
כן.
שיכולה להיות לנו בהם הרבה יותר רווחה, כי אנחנו פשוט... תפקודים.
נכון.
או נוטל איזה צ'קליסט שיש לנו בראש, או מחזיקות באיזה עצמי כוזב שכזה או אחר,
כן.
או שלא רע, כאילו פשוט הנה אני בסדר, הנה החיים בסדר, אז,
כן.
אז למה לטפל בזה?
נכון.
כאילו הכל בסדר. אבל לא.
זה יותר מורכב.
אני לא פה כדי לחיות ולמות.
לגמרי. המשאב הכי הכי מוגבל שלנו זה זמן, באמת. אני חיה ככה גם מאז שעברתי דיכאון לפני כבר 13 שנים, מבחינתי זאת המתנה הכי גדולה שהבנתי, שהזמן שלי הוא המשאב הכי הכי יקר לי, ואני רוצה לחיות אותו בשלוות, כמה שיתאפשר לי, לא תמיד יתאפשר לי.
עם הסכמה לזה שהחיים הם היום בלתי, אבל כן.
עם הסכמה לזה שגם יהיה לי הרבה פעמים חריגים של חוסר שלווה, ובמקום הזה אני חושבת שבאמת ה-well-being שלנו, זה הדבר שאני משקיעה עליו גם הכי הרבה זמן עבור עצמי, כאילו ה-well-being, הכי הרבה משאבים, הכי הרבה זמן כדי לנסות למצוא לעצמי את ה-well-being, שמשתנה גם כל הזמן עם החיים, ועם אני שמשתנה.
שחשוב אולי ככה לומר, ש-well-being לפעמים זה צ'יפס ופיצה.
ברור.
זה well-being.
ברור.
well-being זה גם בינג' בנטפליקס.
צ'יפס החיים, אם אפשר עם קטשופ.
וכן, מיונס טבעוני גם. well-being.
אני וקטשופ יש לנו אהבה מאוד גדולה.
גדולה. אז לחיי well-being וקטשופ.
חד משמעית.
טל, תודה שהיית פה.
תודה, נועה, היה לי ממש
זה יהיה מוזר אם אני אגיד שאני אוהבת אותך.
לא, זה ממש הדדי. הרגשתי שהיה לי מדהים ופתוח. גם לי. ונעים כל כך, ואני יכולה להמשיך, כאילו אפשר...
כן, לנצח.
כן.
זה 40-50 שעה, דקות. אז תודה, ממוש.
באהבה.
זה כיף. לאמן עוד הרבה מפגשים כאלה.
הלוואי, אמן.
תודה שהייתן איתנו, ואם אהבתן את הפרק, מוזמנות לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לכן שתתערה ממנו. למעקב אחריי ואחרי התכנים שלי באינסטגרם, אני נמצאת בנועה זילברמן 869 NOAZILBERMAN 869 ובפייסבוק בנועה זילברמן, מקף אמצעי, מאמנת כושר בודי פוזיטיבית. פרק יצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב. נתראה בפרק הבא.